ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
הפסוק שלפנינו הוא בעייתי. הוא בעייתי כי קודם כל הוא מופיע בתוך התוכיחה. ואז השאלה, על פני השטח, זה נשמע דווקא מאוד מנחם. וזכרתי את בריתי וכו' וכו'. והיא גוף השאלה. אז אם זה עם מסר של נחמה, אז איך הוא מופיע בתוך התוכחה? אז אחד ההסברים הוא, היה לך כזה אבא, איך אתה נראה ככה? וזכרתי את בריתי יעקב, זה חלק מהתוכחה. וזה קשור גם בנוסח של הוידוי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. מלא, אתה חטאת, מה אתה מכניס את אבא שלך בתוך העסק? אתה גם מתוודה על אבא שלך? אז אחד ההסברים, אנחנו חטאנו שהיו לנו כאלה אבות ואיך אנחנו נראים. אבל אנחנו חטאנו למרות שהיה לנו כאלה אבותינו. אז זה הדגשה חזקה יותר בוידוי. אבל זה כמובן כל מיני אמרות שמנסות להסביר את הדבר הזה. 8 פעמים נזכר המושג ברית בפרשה. 8 ימי ברית מילה, בכל מיני וריאציות. חרם נוקמת נקם ברית וזכרתי את בריתי, אשר הפרתם את בריתי. 8 פעמים. וכמובן יש גם השלושה האלה, יעקב, יצחק, אברהם, וברית השבטים, וזכרתי להם ברית ראשונים. הייתה לי ברית השבוע, אז הייתי צריך לספור כמה פעמים יש במושג הזה. פתאום 8 פעמים יסוד של הברית שנפגע בארון זה. אלא הדבר המיוחד, וזכרתי את בריתי יעקב, שזה מופיע בכתיב לא רגיל, בוו מלאה. זה מה שהעסיק את רשי, ולכן רשי אומר, בחמישה מקומות בתנ"ך נזכר יעקב בכתיב מלא. ואליהו נזכר בספר מלאכים, 4 פעמים בספר מלאכים, פסוק אחד בסוף מלאכי, ואליהו חסר בחמישה מקומות. אז יש זיקה ביניהם, ומה הזיקה? יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו. הקושייה היא קושייה טכנית בולטת. מדברים על אותיות ריאליות. והתשובה היא מכיוון מחשבתי הגותי לגמרי, מה יעקב לוקח ערבון, איפה הוא שומר את הערבון הזה, איפה יעקב נפגש עם אליהו, ומה הפשט שהוא לוקח לו ערבון, והוא מחזיק אותו עד שהוא יגל את בניו. אז רשי הפשטן ראה צורך להשתמש בו ביסוד מחשבתי אגדתי, שיש לו בוודאי מסר גדול. אז ההתייחסות של המהר"ל היא אופיינית. קודם כל, המהר"ל הוא פרשן טכני. 5 פעמים, וזה כתוב. בהי מקומות נכתב מלא. אז המהר"ל, בחומשים המסודרים, אז מישהו טרח, הסתכל בקונקורדנציה וכתב, המהר"ל עשה את זה. חד דהכה. דהיינו זה כאן לפנינו יעקב אחד. וחד, פעם נוספת, עם את זרע יעקב אמאס, פסוק בירמיהו. וחד, פעם שלישית, ושב יעקב ושקט, וזה בירמיהו. וחד, הנני שב את שבות יעקב. וחד, לא באלה חלק יעקב. התבוננתי שכל החמישה האלה הם בספר ירמיהו, חוץ מהחומה שלפנינו. אינני יודע אם זה בעל משמעות, לא מצאתי מישהו שיעיר על זה, אבל בעקבות המהר"ל ששלח אותי למקומות, ראיתי שהכל זה יסודות של ירמיהו. ואליהו, בחמישה מקומות חסר, חד, וכל המקומות הללו של אליהו זה ספר מלאכים, חוץ ממלאכי חותם הנבואה. אז חד, מלאך השם דיבר באליה, וחד, וילך אליה, ויאמר איש בעל שיער, וחד, ויען אליה, ויאמר עליהם עם איש אלוהים אנוכי. וחד, ויאמר אליהו, התשביעו, וחד, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז המהר"ל יצא ידי חובה פשט פשט. אמרו חמישה מקומות, אמר המהר"ל, להשלים את דברי רש"י, צריך לדעת איפה זה המקומות הללו. אולי גם יש פה מסר סמוי, עוד לא עמדתי על המשמעות לזה, אם אכן יש לה, ואני מניח שיש. חמש מקומות ורק בירמיהו, חוץ מהמקרה שלפנינו בתורה, וכל המקומות האחרים של אליהו בספר מלכים בפרקי אליהו, חוץ מהמקום האחרון בתנך, הנה אנוכי שולח להם את אליה הנביא. זה גוף העובדה. עכשיו המהר"ל הולך צעד יותר עמוק, ומבקש לומר מה מונח פה. יעקב נטל אות משמו, פירש הראם, הראם זה רב אליהו מזרחי, רב אליהו מזרחי היה רבה של טורקיה, לפני 400 שנה, משהו כזה, קצת פחות, והוא למעשה נחשב לגדול הפרשנים של רש"י. והוא עשה הנחת היסוד הייתה מה שהיא חשובה לגבי דידינו, שהרש"י לא בחר סתם. כשרש"י קבע משהו, אז יש לזה תכנים. אז פירש הרב אליהו מזרחי, כי אתם חמש מקומות, בוא נפשך, אם כל מקום, למה דווקא, למה לא, למה הערבון בא לידי ביטוי, אולי מספיק פעם אחת? אם לא מספיק פעם אחת, למה לא עשר? מה טיב המספר הזה? היי מקומות דאבי כאילו נשבע בחמישה חומשי תורה שיבוא ויגל אותם. נו, חמישה מי יודע? חמישה חומשי תורה. אז קודם כל, המזרחי הכניס פה דבר שלא כתוב ברש"י, לא כתוב בחז"ל. שבועה, איפה כתוב בכלל שהייתה שבועה? הבעיה הזאת של שבועה היא לגמרי לא פשוטה. אנחנו למשל מכירים, אני מביא רק דוגמה, אנחנו מכירים בקשר למתן תורה, כתוב נשבע ועומד מהר סיני. היום קודם כל זה יום מיוחד במינו. מה קרה לפני 68 שנה, זה היה גם ביום שישי, הרובע נפל. ביוטט באייר, יש כמה יהודים טובים שהיום זה היורצייט שלהם, כי הם נהרגו ברגעים האחרונים. אחת מהם זה הגברת סיילנגולד, נכדתו של הטז. היא קרויה סיילנגולד בגלל טז, תורי זהב. הייתה בחורה אנגליה, כנראה מאוד מיוחדת במינה, הייתה מורה לאנגלית פה בבית הספר רבלינה, כל בוקר בתנאים של אז הייתה הולכת לכותל להתפלל, והרב שר ישוב סיפר לי, אני בדרך כלל הייתי מנסה לדבר עם הרב שר ישוב ביום הזה, להזכיר לו, והוא סיפר שהוא היה פצוע יחד איתה, והם שכבו בבתי מחסה. איפה שהיה בית מדרש הראשון של הישיבה, היה בית החולים, ותנאי הקנייה היו שהגברים יוצאים לשבי, נבח כמה היו גברים, ביניהם הרב מנהר וכו', והפסויים יובלו על ידי הצלב האדום, אז הביאו אותם למנזר הארמני. ואז היה כבר יום שישי אחר הצהריים, הם נשארו לבד, שהישוב סיפר לי שהוא ניגש לחלון והוא ראה איך שהם... העלו באש את כל הרובע, כולל את החורבה השרופה, את נסנבק השרוף, שישוב היה אצלניק במקורו, אז הוא אמר לי שהוא שר בדם באש יהודה, נפלה בדם באש יהודה תקום, מי שיודע את הסיסמאות האלה שהיו אז בשעתו, והוא שכב פה עד מוחרד, מוחרד הביא לו אותו כשהוא מדדה כבר בגלל הפציעה שלו עד לשער הריות, ומשם הוא הלך לשבי. אז הגברת סיילנגולד, הנערה הזאת, שכבה על ידו, והיא כבר הייתה פצועה כמה פעמים בראש, והליגיונר ראה אותך שמתפתלת בכאבים, אז הוא הציע לתת לה סיגריה, שאולי העשן של הסיגריה יקה קצת את הכאבים. אז היא עשתה לו ככה, זה כבר שבת. והיא ביקשה משאר ישוב שייתן לה סידור, היא דפדף לה, בלחון רננה ויצא נשמתה. היא הייתה מורה של אשתי, אז כשהייתה חנוכת הבית של הישיבה, אשתי טרחה להזמין את אמא שלה, של הגברת הזאת. הייתה אישה קרוב ל-80 והיא השתתפרה בחנוכת הבית. זאת אומרת, מקום שביתה נפלה, שיהיה לה איזו הרגשה של ניחומים בדבר הזה. על כל פנים, זה אז זה היום היורצייט המיוחד במינו. אבל... בבקשה?
הרב אמר איפה שבית המדרש הראשון.
כן.
בית המדרש השני.
מלמטה. נו, בהיסטוריה החדשה. על כל... בסדר. אבל אתה לא למדת שם. על כל פנים, אז... היסודות, הזכרתי את השבועה, מושבע ועומד מהר סיני, וכולם שואלים איפה הייתה שבועה, ולגמרי לא פשוט איפה הייתה שבועה. אבל על כל פנים, זה מה שהמהר"ל מיד יתפוס את הרי מזרחי. ואין זה טעם, דכיוון דנטל אות משמו של אליה לערבון, למה היה צריך שבועה, ואם שבועה למה ערבון? הרי כל המושגים האלה הם מושגים עיוניים, זה לא בפועל הייתה. אז אם יש מצב שנקרא ערבון, וזה על ידי אביו, למה היה צריך כדי להיות יותר בטוח? אבל לכן המהר"ל פירש אחרת. אבל יש לומר, כי הנותן ערבון נותן לו כף יד, כי דכתיב, זה פסוק במשלי ו', בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, לך יתפרה, לך יתרפס. ובכן, משלי מתאר מצב הוואי משפטי, כשמקבלים אחריות, נותנים ערבון, נותנים יד, תוקים, מה שנקרא תקיעת כף, תקיעת כף של הבטחה. אז אם ערבת לרעך, אם נתת, היית לו ערב, והפעולה הזאת של העריבות הייתה ליד תקיעת כף לזר, מתכוון לומר ליהודי שאתה לא כל כך יכול לסמוך עליו, ואתה נבח נושא את עצמך כבול על ידי הערבון, ואתה רוצה לבטל את האחריות שלך, לך יתרפס. דיינו, תעשה את עצמך רופס, תתחנן לפניו, תמעט את דמותך, כדי לבקש ממנו שיהיה מוכן לוותר על הערבון. ואז חז"ל... בגלל שהמילה יתרפס היא מילה לא מצויה, אז הם דרשו, לך ואתר פס. ובכן, יש לך איזה פס, תגיד נראה מה זה הפס, והפס הזה זה ההתחייבות. התרפס, תתיר את ההתחייבות הזאת. ויש, עכשיו המהר"ל ממשיך, ויש חמישה אצבעות בכף היד. קטע לזר, נתת לו את הכפיך. אז יש חמש אצבעות בכף היד. לכך נטל בחמישה מקומות אביו של אליה, כאילו נטל כפו שהם חמישה אצבעות הם אצל יעקב. והאצבע דומה לבב, לכן אביו מן אליה חסר, והיא נתונה ליעקב. אז המהר"ל פה צירף גם את הדברים הפיזיים וגם את הדברים העיוניים. מה הסמליות שבדבר? כשאדם, נדמה לי שגם ביידיש פולנית מדוברת, כשמדברים על ערבון, הפיפרגון, הוא נתן לו את החמש שלו. זאת אומרת, לתקוע יד, זה, הוא נותן את החמישייה. אז מה החמישייה? חמש אצבעות. אז הוא אומר, אתה רואה שהחמש אצבעות הן בעל משמעות. חמש אצבעות. וו, האות וו, היא האות שאליהו, שיעקב לקח ממנה. יעקב עם וב הוא חריג, זה מה שיש לפנינו. אז הוו הזה של אליהו הוא הערבון. מה פשט? המהר"ל לא כותב את זה, אבל מסתום את זה. וב זה חיבור. אני מדבר על וב החיבור. קודם כל, וב חיבור גם בגלל הצד הגרפי. זה יוד, מם, וו זה האות היחידה שהיא כמו שלמד היא מחוץ לשורה, וו היא האות שמחברת את השורה העליונה ואת השורה התחתונה. זאת אומרת, קו החיבור, כשאתה אומר, נניח בספר תורה שמסרטטים, אז, או במחברת עם שורות, אז אתה כותב וו, והוו זה סימן של חיבור. אז אליהו יש לו את הוו, ויעקב מתחבר אליו, ומתחבר אליו בערבון. שני צדדים שבאים לגבי אחדות של ערבון, של עריבות, הם מחוברים. אבל זה כמובן הרבה יותר מזה. היסוד הגדול של אליהו זה חיבור של הדורות. וישיב לבבות הבנים ולבנים על אבותם. החיבור של ההיסטוריה, אז זה כבר דברים עמוקים מאוד, המקשרים את היסוד של אליהו עם הוו הזה שמאחד ומאגד את כל הדברים האלה ביחד. אבל זה עוד יותר עמוק. רב שמעון בר יוחאי, זה שמעתי מהרב מימון, שכל האגדתות על רב שמעון בר יוחאי הן במסכת שבת דף לג, דף למד ג'. כמובן שזה מקרה באלמה, קודם כל כי את הדפים קבעו גויים, הגויים האמסטר שהדפיסו את השס, ובית הגמרא מתחילה בדף בית כידוע. על כל פעם אומר סימן מילתא, האגדות הן בדף לג. ושם מסופר שהם ישו במערה, ביני לביני מת הקיסר. אז דנו שם איך יודיעו לרב שמעון ואלעזר שבא אליהו, בא אליהו ועמד על הפתח. הפתח של המערה זה הפתח של אליהו. כי אליהו, לעולם תזכרו, אליהו קיה בבא. אליהו עומד בפתח, בפתח המערה, בבקשה, בפתח, בפתח, בחורב, ושם כתוב המערה בהי הידיעה. זה אותה מערה, על זה אומרת הגמרא, אלמלא נשתייר ממערה שעמד במשה ואליהו, זה היה מין סגור מאוד, אין העולם יכול לעמוד בפני אורה. למה? פתח זה לעולם דבר בעייתי, זה סיכון. האם יתמשך, האם יהיה רצף? כשאתה בתוך הבית, אתה בתוך הבית. אתה בפתח, אז אתה לא יודע. אליהו שומר על הפתח, דהיינו הוא מבקש לחבר את הדורות. אליהו, מה שקוראים בשפה המודרנית, שר ההיסטוריה. הוא אחראי לרצף ההיסטורי. במשפחה, כל הנושא אישה הוגנת לו, אליהו נושקו. למה מגיע לך תנה זה נשיקה? כי הוא שומר על אישה מתאימה שתשמור את הרצף המשפחתי. והוא אחראי, הוא כותב מעשה הדורות כולם. רב שמעון בר יוחאי, אם היה נשאר במערה ולא היה יוצא, היה נותק הקשר עם הדורות. בא אליהו, הוא עומד על הפתח ואומר, הקיסר מת. אמר רב שמעון, מדברים אליי. אז רב שמעון נתפס בזה ויצא מן המערה. ההמשך של הגמרא, שיצאו מהמערה, ונדמה לי מקום אחד, אולי זה זוהר, אני לא זוכר, שאמר, בן אדם יש להם פה. מדברים בפה הזה גם דברי חול. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שני אוזניים, שני עיניים, שתי פיות, בפה אחד ידברו דברי תורה, ודברים בתהילים. אחר כך הוא חזר בו, אמר, אם היה שתי פיות, בשתיים היו מדברים דברי חול. אז יותר טוב שיש לכל הפחות פה אחד. וכל מקום שנתנו עיניהם נשרף. פתאום, זה היה ערב שבת, הם ראו זקן אחד רץ, ובידו שני הדסים. שאלו אותו למה שניים? אז הוא אמר להם, אחד כנגד זכור, אין לך נגד שמורה, נחה דעתם. כתוב בתוספות שכל מקום שכתוב זקן, זה אהו סבא, זה אליהו. אליהו רץ, אליהו רץ מדור לדור. אליהו אחראי, הוא עומד גם על פתח השבוע, לכן גם במוצאי שבת, הוא אחראי לרצף הזה. אספר לכם סיפור, הוא קרא לי השבוע. הייתי בברית של נין, והמחות הוא הרב של קצרין, בוגר הישיבה. אז הוא מספר לי שהיה לו כמה רוסים שם, ערילים, ולא רצו להימול. אבל בקיצר, פעם אחת שאבא לא היה, אז האמא אמרה, הוא לא, תבוא למול. אז הוא מל אותו. אחרי יום, הוא בא לראות מה שלום הנימול, אז הוא רואה צנצנת על השולחן ושני הדסים. אז הוא שואל את האישה, מה זה? אז הוא אומר, זה בבוצ'קה, זאת אומרת, הסבתא של הנימול אמרה שכך היה המנהג, שמביאים שני הדסים. אף לבפלת. אני... איזה מסורת מופלאה של, של, של כנראה, אני אף פעם לא שמעתי את זה, הוא מוהל מובהק, הוא לא שמע את זה, שמביאים הדסים, אליהו בא, אז הספרדים מברכים גם על הדס, בפורברי אגב ובקריאת השם, אבל שמביאים שני הדסים ושמים אותו אצל המילה, אליהו בא, אליהו בא עם שני הדסים. זה ההסבר שאני מסביר את המילה, כזה. אמר לי פעם הרב שילה רפאל זיכרונו לברכה, שהיה יושב בבית הדין של לגיור, והם חיפשו כל מיני דרכים, סימנים, אומר, מספיק שהוא היה אומר קוגל, בשביל להגיד ש... אז אני אספר לך מה הלכה למה שהיה אצלי. בליל שביעי של פסח דופקים אצלי בדלת. אני פותח את הדלת, ועומד יהודי, אדם, לבוש מודרני, עם עט וכו' וכו'. והוא מבלבל ברוסית. במקרה היה אצלי בבית יהודי רוסי, מאפרת, ארי וולפובסקי. אמרתי לו, מה היהודי הזה רוצה? מתברר שהוא בא אתמול ממוסקבה עם קבוצה, והם הלכו לטייל ברובע, והוא איבד את החובה, אז הוא דפק פה. קיצר, הכנסתי אותו. לא שמע, לא יציאת מצרים, ולא קריאת ים סוף, ולא יודע שום דבר. אבל נתנו לאכול. אולי גוי. ואוכלים, וטוב שהיה לי בתורגמן. כשהגישו את הפלטה במענה, אז הגישו שם בשר, וגזר חתוך. אז אני אומר, צימס! פרטי. זה יהודי, בית הדין היה מאשר אותו, הוא לא יודע שום דבר, הוא רק עיד הצימס, הוא יהודי עם גזר ממותק. זאת אומרת, אז זכר, הדבר המיוחד הזה, שכל מיני זכר של יהדות, אבל זכר של יהדות כל כך מיוחד, עם היסודות הללו של שני הדסים הקשורים לאליהו הנביא, אינני יודע. על כל פנים אני חוזר למקרה שלפנינו, אליהו רוצה ערבון, והערבון הוא ביד, והיד יש לה חמש אצבעות, וזה אות וו, אז חמש כפול שש, זה 30. אז מה עושה המהר"ל? כאילו שיהיו חמישה אצבעות אצל יעקב, והאצבע דומה לבב. לכן הוו מן אליה חסר, והיא נתונה ליעקב, ובמסכת אהלות, יש משנה במסכת תעלות לגבי תומה, מונה 30 איברים בפיסת יד של אדם. וחמישה ובים הם 30 שלקח יעקב פיסת ידו של אליהו לערבון, שיבוא ויגל את בניו. אז איך המהר"ל סגר פה ואמר, יד יש לו 30, ואיך ה-30 האלה באים לידי ביטוי? וב זה 6, 5 אצבעות, 6 כפול 5, יש פה 30. מפטנט מיוחד במינו עם המשנה הזאת בעלות על המבנה הפיזיולוגי של היד שיש בה 30 איברים ועצמות וכו' וכו'. כך המהר"ל הבין עמוק בדברי הרש"י, בדברי חז"ל, על הערבון הזה של אליהו שיעקב לקח ממנו. נכון, אתה צודק, הכתיבה שלה. מה שאתה אומר קשור לבורט אחר של הגר"א. בערב פסח הבכורות מחפשים לעשות סיום. הוא לא למד, תפס טרמפ. אמר הגר"א, המילה סיום, כותבים אותה מלא, סמך, יוד, וו, מם. כל האותיות הללו, סמך, סמך זה 60. מם חף, אתה כותב את המילה סמך, מם חף זה 60. יוד, יוד 10, וו ודלת זה 60. וו, 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 מם, מם, מם. אז הוא אומר, הגלוי והנסתר בסיום זה אותו דבר. אתה כותב את המילה סיום, יש בה גם פטנט כמו של הגר"א, הוא אומר, לכן מי שגם למד, ומי שרק הוא סמוי, הוא נוסע סמוי, גם הוא יכול להצטרף מכוח המילה הזאת של המושג הזה סיום, ממה שאמרת בו. על כל פנים, אלה המרכיבים של היסודות הרעיוניים. יפה אתה אומר, יפה.
ואז זה קשור אליהו, ושאליהו הרי
איך יש ארבע מסכתות בשעה שמסתיימות בתנא ואליהו. והמערשה שם בסוף מסרת ברכות עושה מזה צימץ גם כן עם, למה תנת ואליהו זה שמסיים את המסכת. על כל פנים ותם, אוקיי, אז בזה המערה להעמיד את, את רשי על הצדדים האנטומיים שלו. ותם המדרש הזה רמז לך, כי אליה לא נברא רק שיגל את ישראל. המציאות של אליהו זה תפקיד לגאול, ולדבר זה הוא עומד. דיינו, עצם המושג אליה זה גאולה, ומכיוון שהוא עומד לזה ולא היה זה עדיין, זה עדיין לא התבצע, לפי כך נטל אות מאותיות שמו של אליהו להירבון אצל יעקב. ובכן, ההירבון הזה, זאת אומרת, זה עדות שהתפקיד של אליהו עוד לא יצא, חסר, השם שלו חסר, הוא לא מלא. כשאליהו ימלא את, תפקיד, את יהודו ההיסטורי ויגאל את ישראל, אז הוא מקבל בחזרה את הבב. מה זאת אומרת? אז עכשיו אתה אליהו. כלומר, אליה אין שמו שלם, מפני שכל עצמו, זאת אומרת, כל המציאות של אליהו עומד לגאול את ישראל בני יעקב. לכן אות משמו נמצא אצל יעקב. דיינו, יעקב, הוא אומר, יעקב זה השם הראשוני, מן העקב. ותהליך הגאולה יביא את העקב לישראל. היפוך האותיות של ישראל זה לראש, מהעקב ועד הראש. ובכן, כשיעקב נולד, אז למה קראו את שמו עשיו? הוא עשוי. הוא נולד הפרטיקר, אין לו מה לעשות כבר בעולם, אין לו משימה בחיים כי הוא שלם. ילד יהודי מתחיל מקטן, והוא הולך ובונה ובונה את עצמו מהעקב עד לראש. ההשלמה הזאת בראש זה הגאולה. אז מפני שכל עצמו עומד לגאול את ישראל בני יעקב, לכן אות משמו נמצא אצל יעקב, לפי שהוא משלים את שם אליה כשיגאל את בניו. וכל זמן שזה לא נעשה, שמו חסר, ותשלום שמו אצל יעקב, שבני יעקב עומדים לגאולה. וכשיהיו נגלים, אז יהיה שמו של אליהו שלם, שלא נברא אליה רק לגאול את בני יעקב. אז זאת אומרת שהוא תפס בדבר הגרב, וזה כמובן מופיע בסוף התוכחה. התוכחה, החבדים מספרים שבעל התניא היה בעל קוירה, ושנה אחת לא יכול היה לקרוא, אז קרא מישהו אחר. גמרו לקרוא, אז הבן של בעל התניא התעלף. מה קרה? אתה שמעת? קדחת, שחפת, ומה היה בשנה שעברה? שאלו אותו. ובשנה שעברה אבא קרא, וכשאבא קרא אני שמעתי רק ברכות. אבל כל ידי הוא שומע רק כללות. זאת אומרת, ויש כמה ניסיונות, ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם, איך זה יכול להיות ברכה? שיהיה כשר אצל הילדים שלך, אתה תבוא לילדים ואכלת, תאשמת בשר, בשר, הבשר של בניכם ובנותיכם. בכוח מלאך כאלה ניסו להסביר איך כללות יכולות להפך לברכות. על כל פנים, בסיומה של התוכחה, וזכרתי את בריתי, מה יש, אליהו משלים את תפקידו ההיסטורי. זה התוקף של היסוד הזה של המהר"ל. עכשיו, מה שקרה, דבר מעניין. הרב רוטנר לקח את המהר"ל הזה ועשה ממנו צימס. זה מאמר שלם בפחד יצחק על פסח. השאלה הגדולה על יעקב עם אביו. יעקב לא מת. מה פרוש לא מת? כך אומרת הגמרא בתענית. היה חניתה, מה הוא אומר לו? מקרא אני דורש. מה פירוש? מה יש בתשובה? אתה מדבר איתי במישור הריאלי. במישור הריאלי הייתה חניתה והיה מספד. אני מדבר איתך במישור ההגותי, אני מדבר איתך במקרא, אני מדבר איתך במישור המדרש. בעולם המדרש יש עולם אחר. דברי הנחמה אחרי התוכחה מתחילים בזכירת בריתו של יעקב. הוא פירש רש"י בחמישה מקומות נכתב יעקב מלא ואליהו חזר. חמישה מקומות נטל יעקב עוד משלוש יעקב, ורבון שיבוא בזה, כל לב מרגיש יודע נאמנה, כי אפילו פשוטם של דברים הללו רזי עולם הם. ובוודאי שאין לנו עסק בנסתרות, אז הוא מסתייג. אלא שלפי ערכנו מהלך הדברים כך הוא, ואז הוא מנסה לומר כך. מכאן אנו חוזרים להתחלת הדברים. והננו עולים ומגיעים להסברת היחס בין עניינו של אליהו הנביא לעניינו של יעקב אבינו. וכבר נתבהר לנו במציאות המקבילה לפנים של דרש לתורה. אנחנו מכירים פרדס, פשט, רז, דרש, סוד. דהיינו, יש רבדים, וברובד מסוים זה ככה, יש רובד של דרש. אז יעקב אבינו ברובד הזה, יעקב אבינו לא מת. פלויני אמר שהוא הולך לאספת השכרה לאיש פלויני. הוא בא לי שם, שואלתי מה היה, אומר, אני לא מבין. אני הלכתי להזכרה, ועמד שם המספת, אומר, פלויני לא מת, חיו יחיה. אז לא למד, מה אתה עושה לו הזכרה? אז כולנו מבינים שיש בהוראה הזאת מסר אחר בדבר הזה. אז במציאות המקבילה לפנים של דרש, יעקב אבינו לא מת. ואילו במציאות המקבילה לפנים של פשט, של תורה, חנתו החונטים וספדו הסובדים, וכאן הוא מקומו של אליהו הנביא בקומת הקדושה של כנסת ישראל. דמה שירה ליעקב אבינו במציאות המקבילה לפנים של דרש, ירה לאליהו הנביא במציאות המקבילה לפנים של דרש, של פשט. יעקב אבינו לא מת משום שמקרא נדורש, ואליהו הנביא לא מת משום פשוטו של מקרא מפרש ואומר, ויעל אליהו בשרה השמיימה. ובהירות זו של נקודת ההתחלה, התחלת העניין, מבהירה את המשך של הקו. קבלה היא בידינו, כי עתידו אליהו להחיות את המתים. ובדברי נביאים מתפרש עליו, כי עתידו להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. לפי התפיסה השטחית, אין זיקה בין שני הדברים האלה. בין תחיית המתים לבין הרמוניה בין הדורות. אבל אמיתו של דבר אין השבת הלבבות המפורשת בדברי הנבואה, אלא שורש כוחו של אליהו הנביא לחיות מתים. כשאליהו משווה בנים לאבות, כשיש נתק, מה זה מוות? זה נתק בין הנשמה לבין הגוף. אבל אם אליהו הוא אחראי לחיבורים של הנתקים, גם נתקים של משפחות, גם ניתוקים של דורות, אז הוא עושה זה דור אחד. מפני שכשם שבלשונה של תורה יש רושם מפנים של דרש בתוך הפנים של פשט, דכל דרשה באה מתוך איזו התעוררות בגוף הפשט. זה אגב יסוד גדול שתמיד אנחנו מסבירים. כשחזל, חזל גם רשי, לא נתפלים סתם לפסוק. דרשה יש לעולם שמשהו לא חלק. משהו מבחינה לשונית, משהו מבחינה עניינית, ואז אתה אז הדרש מבקש להשיב את זה. רק אם יש משהו לא חלק, אז אתה, ובכן, התעוררות בגוף הפשט. כמו כן, בסוגי המציאות המקבילים, בסוגי הפנים של תורה, יש רושם למציאות של דרש בתוך המציאות של פשט. ועיקר הבעייתו של אליהו הנביא הוא הרושם של מציאות הדרש של יעקב אבינו, בתוכה של מציאות הפשט של הבנים. דיינו, יש ריאליה ויש גם דברים בעלי תוכן. ולעומת מה שבמציאות הדרש של יעקב אבינו לא היה מקום לחניתת החונטים ולמספד הסופטים. כשאני מדבר על רוחו של יעקב, מי חנת, מי סבל, מי מת, לא מת, יש פה רצף היסטורי. ברצף ההיסטורי הדברים הללו מתקיימים. זאת אומרת, רוחו של האדם שמחנך את הדור שיבוא, אז הוא לא מת, כי הוא קיים. אמרנו כמה פעמים, אותו יהודי שנכנס לבית המדרש ושמע שאביי אומר, אז הוא שאל אותו, סליחה, איפה הוא גר? צחקו עליו. למה לא אמרת אביי אמר? כי אביי אומר. בקוץ קברו את זה בצורה כל כך חריפה. רבי יצחק מבורקי היה חברו הגדול של האדמו"ר מקוצק. כשהוא נפטר, אז הקוצק בא לנחם את הבן. אז הבן בכה. אז שאל אותו הרבי, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני בוכה, מי ילמד אותי תורה? שויטה, הוא אומר לו. עד עכשיו הרבי, אביך, לימד אותך תורה כשהוא לבוש בקפוטה. עכשיו הוא ילמד אותך בלי קפוטה. הגוף הוא קפוטה. אז הקפוטה מלמדת אותך תורה. זאת אומרת, המסר הרוחני, אליהו הוא המופקד על זה. אליהו הממונה על תחיית המתים, זה אליהו שמשיב לבבות על בנים. דור הבנים לא מת, כי באיזה מקום שהוא ממשיך את הרצף של ההורים שלו. כן, לעומת זו נאמר על מציאות הפשט של אליהו, איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה. כלומר, עיקר הווייתו של אליהו הנביא היא הנקודה של חיי האבות בתוך חייהם של הבנים. ומובן הוא מתוך כל זה, כי כל עצמה של השבת לב אבות ולב בנים להדד האמורה אצל אליהו, אין עניינה אלא התפשטותה של מדרגת אליהו. דהיינו, התפשטות נקודת חיי האבות על פני כל השטח של חיי הבנים. ומתוך כך, כשאליהו בא, אין הוא בא אלא לקרב, לחבר ולאחד את החיים של מקרא אני דורש עם החיים של פשוטו של מקרא. זה לא מין פטנט כזה כשהוא אומר מקרא אני דורש. הוא אומר, אדוני, אנחנו מדברים על הרוח היהודית. אנחנו מדברים על אותו דבר שאנחנו קוראים לו את הרצף. זאת אומרת שאנחנו קוראים לו איזה מקום שהוא מסרים של דור לדור. וזהו עיקר עסקו של אליהו הנביא, להרחיב את היעקב, אבינו לא מת על פני כל זרו של יעקב. ומהירים הם הדברים בתוך כל לב מרגיש, כי השבת הלבבות על ידי אליהו הנביא, המפורשת בדברי הנביאים, אינה אלא תחיית המתים על ידו של אליהו, המסורה לנו בקבלה. זאת אומרת, מה שאנחנו מייחסים את תחיית המתים לאליהו, כי אנחנו מייחסים אפשרות של עצמות יבשות. החזון הזה של עצמות יבשות שקורמות אור, ויש פה מסרים של חיים, חיים של, של, של דור שמסר לדור. זה בעולם של פשט. אתה צודק. אבל הצד הרוחני הוא שהבנים ממשיכים את מסורת של האבות. כשפלויני מקיים את הצבא של אביו, כשפלויני לומד את התורה של אביו, כשפלויני עושה מה שאביו אמר לו, אז אבא חי. לאבא היה בעצם החיים שלו מסר. פלויני, הוא הולך בדרכי, הוא מדבר בלשון אבותיו. מה נקרא אבא חי? אבא חי זה הווי, אבא חי מה זה? אז אומר, אבא חי על ידי מעשי הבנים. זאת אומרת, לכן להשיב לב אבות על בנים, דהיינו, אם הבנים ממשיכים לדרך של האבות שלהם, אז זאת אומרת שהשלשלת ההיסטורית נמשכת. המשכיל על דבר אמת יצרף לכאן את המבואר בדברי חכמים, כי אליהו בא לברר פסולי משפחה. זה המשנה בעדויות. של מה זה פסולי משפחה, והיינו כנל, כי כל עסקי משפחה אינם אלא קביעת היחד בין האבות והבנים. מה זה משפחה? אומר שאליהו בא לנפנף את מי שלא טוען את ההווי ההיסטורי. ההווי ההיסטורי הוא בעל מסרים, והמסרים הללו זה הפשט שאליהו מופקד עליהם. והנה עוד וב, היא עוד חיבור, ועל כן, כל זמן שאין דמותו של אליהו אלא בבחינת נקודת הרושם של חיי האבות בתוך חיי הבנים, ועדיין לא נתחברה מציאות הדרש של האב עם מציאות הפשט של הבנים, הרי אות החיבור שבשמו של אליהו ממושכנת בידו של יעקב. כל עוד שזה לא בא לידי ביטוי, אז אליהו חסר. זאת אומרת, אליהו לא ישלים את היעד ההיסטורי שלו. כשאליהו ישלים את היעד ההיסטורי, אז יהיה וב. אז זוהי אותה וב שיעקב מבקש שכל הילדים שלו יתחברו, שהילדים שלו יתחברו אליו. זאת אומרת שלא להפוך עורף להיסטוריה. זאת אומרת, להבין מה ששמעת מאוריך, אתה מעביר גם, אז הילדים האלה חיים. העומד ותובע, יעקב, עומד ותובע את החיבור הזה מאת אליהו. מה פרשו? הוא ממשכן אותו, הוא מחזיק אותו ביד. הוא אומר לו, תשמע, הוו שלך אצלי, אני צריך את הוו הזה שהיא תתחבר, שהיא נקודת הדרש בתוך הפשט. ורק לאחר שיבוא אליהו ויבשר את גאולת בניו של יעקב, אשר באותה שעה יתגלה כוחו של אליהו לחבר את האבות עם הבנים, ותביעתו של יעקב תסולט. דהיינו, יעקב אומר רגע אחד, יש לי אותה ואב, זה עוד לא מחובר. הרי שזה מחובר, אבל כך לך, כי החיבור הזה יסתיים. זאת אומרת, כל מיני מושגים שאנחנו מכירים בסיפורים על אליהו, הם סיפורים, הסברתי, פתח השבוע, אליהו בא בראש חודש, פתח החודש, כל מקום שיש, פותחים את הדלת לאליהו. הרעיון של אליהו הוא זה ש... בצמתים היסטוריים, גם מבחינה, אנחנו למשל מכירים, מה שנקרא נביאי הכתב. החל מהושע, הנבואות האלה נכתבו. אחיה שילוני, גד, נתן, כל אלה הם נביאים שנבואותיהם לא נכתבו בספר. אליהו חותם את תקופת נביאי העל פה. אין לנו ספר אליהו. למה ספר אליהו יש לנו? כי אליהו כתב את נבואותיו שכתבו בספר. מי הוא תלמיד של אליהו? הושע. הושע הוא הראשון לנביאי הכתב. אליהו גם עומד על הפתח של נבואת הכתב ונבואת העל פה. מלאכי הוא חותם הנבואה. במה הוא חותם? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. ומה... יש שיטה אחת של... עוד פעם? כן, אבל יותר. מלאכי, לפי שיטה אחת, זה עזרא. עזרא זה ראש תקופת הסופרים. מלאכי הוא חותם תקופת הנבואה. הנה עוד פעם נשיקה של היסטוריה. אליהו היה מזדמן בבית מדרשו של רבינה ורבשי. יש סיפור שלם מופלא בגמרא, שאליהו בא לשם. מה קרה? אליהו היה מזדמן בבית מדרשו של רבי, המייסים רבחיה. זאת אומרת, כל תקופה שיש תקופת חתימה בישראל, אליהו שם נמצא. מה אפשר? כי הוא אחרי רגע, יש פה תקופה חדשה, הוו הזאת, זה מתחבר, השלשלת הזאת נמשכת בדברים כגון אלה, אז גם מבחינת העיתוי ההיסטורי, הוא מזדמן כל מקום שיש מעבר, ואתה רוצה להיות בטוח שהמעבר הזה תואם את השלשלת ההיסטורית של הוו. אשר באותה שעה התגלה כוחו של אליהו לחבר את האבות עם הבנים, ותביעתו של יעקב תסולק, ממילא שיעקב לא יצטרך עוד לאות החיבור של וו, ובאמת ישתנה שמו לישראל שאין בו וו. יעקב, כל עוד שיעקב בונה את העקב, הוא עולה ועולה, הוא צריך עוד את הוו. ולכן אצלנו בפרשה וזכרתי את בני יעקב. כשיעקב יסיים את המפעל הזה, אז יקראו לו ישראל, וממילא תשמט עוד זו ממקומה, ותחזור לידו של אליהו, שפרה את חובו על ידי חיבור אבות עם הבנים, ומעטה שמו של יעקב יהיה ישראל, שאין בו מקום לחיסון אות החיבור, ושמו של אליהו יהיה מלא ומאותר בבב החיבור. אליהו מגשים את יהודו ההיסטורי. כשהוא גומר את התפקיד שלו, הוא מקבל בחזרה את ה... גמרת את החיבור, זה בסדר גמור. אז יעקב מחזיר לך את הערבון, כי שר ההיסטוריה של בני יעקב הופך לישראל. הנני שולח לכם את אליהו הנביא וישיב לבאות הבנים. אז ראו מה שכתב המהדיר. הוא ראה... זה... בכוונה הוא אמר. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מדוע? כי הוא גבה כבר את התפקיד. כי כשאני שולח לכם את... כשישיב לב אבות על בנים, יש מקום אחד כתוב, אחרי שאליהו נגנז, מה הוא עושה? כותב מעשה הדורות כולם. כך כתוב בברייתא. הוא כותב... הוא המופקד על ההיסטוריה, הוא כותב את מעשה הדורות. אבל כתיבת... התפקיד הזה של כתיבת ההיסטוריה... היא המשימה, אליהו היא, ואז הוא ממלא את המשימה, ואז מגיע לו בחזרה את המשכון שהוא נתן. אז יש פה, צילמתי את, את ההערה של המאדיר של המהר"ל. הוא רואה בפחד יצחק, שהביא, הוא תלמיד של הרב אוטנר, שהביא דרשה זו בדברים נפלאים. תמצית דבריו היא שעל יעקב אבינו דרשו חז"ל, יעקב אבינו לא מת, ועל אליהו נאמר והיה לאליהו בשר השמיימה. ועיקר עסקו של אליהו הנביא הוא להרחיב את יעקב אבינו לא מת על פני כל זרו של יעקב. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, שלא מת. זאת אומרת, שאותה בבוצ'קה היא תביא אפילו הדסים. מה יש? מאיפה היהודיה, הרוסיה, זכה? עוד מפני לנין היא זכה את ההדסים הללו. המנהג המיוחד הזה של להעביר ממסורת למסורת, עיין שם את דבר השם אותו. ישלח לנו את אליהו הנביא. בסדר גמור.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.